טוב, אנחנו באידאה. עיין ערך צורה. זה במילון, צורה. עיין ערך זה במילון, צדי. אולי בוא נקרא שנייה את הכל, כדי לראות למה בכלל אנחנו יוצאים לנקודה הזו. עיין ערך צורה, עיין במדור הכרה והשכלה והבחן, מחשבה, מחשבה יסודית, ראה, אידאה. בין המושג האפלטוני הזה ובין המובנו המגויר על ידי הרב, הבדל כבין חול לקודש. בכל הנבואה לנזיר מביא רב דוד הכהן שבתפיסת היווני ישנם שני פרינציפים, הרוח והחומר, או הסיבה השכלית והישות הדוממת. כמו כן מציין שם בעמוד למתחת, הצורה או האידאה בת האומנות האלילית צפויה כמו צלם אולימפי, צורה חסרת חיים. קביעות אלו נגזרות זו מזו. לעומת זאת, בחוכמת הקודש האידאה חיונית, אחדותית, כללית, ואין מקום לדיכוטומיה שבין הרוחני לחומרי, אין מאמרי הראייה וכולי, ראים בנור זה סכנים מבדלים, על כן השיטה הפלטונית היא רק קרובה לאורך המאמנותה, אך לא דרך האמונה עצמה. עיין כל הנבואה וכולי. טוב, עיין ערך צורה, במילון א' עמוד צד. קופיד א', סתכלתי. צורה המחשבה העליונה עושה את הנושא, עושה את הנושא לנושא.
למה
בסוריים?
למה בסוריים?
אני יודע. אם זה סוגריים ככה, זה לא... אני לא חושב שזה סוגריים של הרב קלנר. כן, זה תוספת, אבל זה לא תוספת שזה תיקון, זה תוספת כי זה לא חלק מההגדרה. כלומר זה... טוב, הנה לנו, המחשבה העליונה עושה את הנושא לנושא. מה עושה את... אותו נושא להיותו הוא מחשבה עליונה. מחשבה עליונה היא עושה את אותו נושא להיות אותו נושא. צריך להבין מה זה המחשבה העליונה הזו. אפשר להגיד, המחשבה של השם. אבל צריך להעמיק במושג הזה אם אני מבין טוב. מה זה המחשבה של השם? זה לא כמו המחשבה שלי, זה בטוח. בוא נקרא פה את זה בזריזות. אמיתת שם צורה יש בגדרים מחולקים, שצורת הבית הנראית לעין לא תיקרא שם צורה עליה, כי אם על דרך מקרה והשאלה, כן, מה שאתה אומר צורת הבית, שזה מבנה שעומד, איך אומרים באנגלית צורה, צורה של שולחן, אז כאילו זה לא זה. זה לא התבנית החיצונית. אבל אמיתה זה במקרה. אמיתת שם צורה היא הכוח של הדבר הנותן קיום אל העצם. שרבו נתעצם הדבר והיה מה שהוא. נתעצם זה לא מלשון עוצמה, זה מלשון עצם העניין. במורה נבוכים. כמו כוח החיים בחי, כוח הצמיחה בצומח, כוח הדיבור והשכל, במדבר המשכיל, וכוח המחבר או יסודות הדומה. בדומה, זהו עצם שם צורה. וזאת הצורה העיקר, כי כן, זה לא הגדרה, זה הסברה. המעוין הזה, זה אומר שזה הסברה, זה לא הגדרה. וזאת הצורה העיקר קיום הדברים שתנסה בהם, כשהיא מתחזקת, יתחזקו על ידי הדברים שהיא נשואה בהם, ותתחזק מציאותם. וברפיונה, יהיו גם הם רפואים. ככל שהצורה חלשה יותר, כלומר, המחשבה העליונה חלשה יותר, אז הדבר לא מבטא את עצמו, את גופו. והצורה הזאת היא באמת הכוח המוציא מן הנושא, את הנושא מן הכוח אל הפועל, כי צורת הצומח מוציאה את הצמח. יש את המחשבה העליונה שגורמת לצמח להיות צמח. לחיים, לגלות את החי. להביא אל מדרגתו במציאות. צורה המטרה. אבל לא מטרה במובן החיצוני. כלומר, תופיע את צורתך, הכוונה מתישהו תעמוד על תכליתך ותגלה אותה. אלא המטרה במובן האונטי. זה המחשבה התחילה שמתגלה בסוף המעשה. זה הנפש. צורה זה הנפש. עומק המחשבה העליונה הזו היא מתגלה כנפש הדבר.
צורה זה כמו החוכמה?
איזה חוכמה?
חוכמה בינה ודעת?
לא יודע למה אתה לוקח את זה לשם. לא כל כך מבין גם כן למה אתה לוקח את זה לשם.
למה כן? זה כמו המחשבה העליונה.
למה אתה לוקח את המחשבה העליונה לחוכמה? בהקשר הזה. המחשבה העליונה זה המחשבה האלוקית ש... היא הנפשיות שבכל דבר. זה מה שאמרנו, המחשבה האלוהית זה לא שהוא למעלה יושב וחושב, ובגלל שהוא ישב וחשב, כאילו לחץ על כפתור שגלגל שכך היו הדברים, כי ככה הוא חשב עליהם. המחשבה שלו היא מתבטאת במציאות, שיש נפש לדבר. יש יסוד פנימי שמקיים את הדבר ומוציא את מה שהוא החוצה. זה צורתו, זו מטרתו, זה נפשו. זה הנשמה מחיה את הגבייה, וגבייה פה לאו דווקא אולי גבייה של אדם, אלא החומר החיצוני. מה גורם להתרקמות במציאות של הדבר הזה שנקרא אדם? נשמתו הפנימית. צורה כוח פועל. קיצור, לפי מה שעולה פה, יוצא שצורה זה איזשהו עניין חיוני, פנימי, שהוא יסוד הדבר שעושה אותו לעצם אותו דבר. וזו נקרא מחשבה עליונה. מחשבה עליונה היא מתלבשת בריקום החיים כמו שהם נרקמו. זה מחשבה עליונה. עיין במדור הכרה והשכלה והבחן מחשבה יסודית. המחשבה היסודית. עמוד רש סמך ד' ליד הערת 19 למטה, צד ימין למטה. מחשבה יסודית, היין עוד הקרח. מחשבת החיים בעצמה, המחשבה שהיא יסוד החיים וכל המפעל וכל המגמה והנטייה של החיים, המחשבה העליונה והמקורית שבנשמה, שממנה החיים נשאבים ושעל פיה הם מסתגננים. נקודת שוהם פנימיותה של התגלותה של הנשמה. המחשבה המהותית של כל החיים ושורש כל המחשבות כולן. מהי המחשבה היסודית? שהיא כנראה דבר אחד עם הצורה. זה מחשבת החיים בעצמה. זאת אומרת, החיים, אפשר להגדיר את זה בצורה מופשטת, שלחיים יש מחשבה פנימית. המחשבה שהיא יסוד החיים וכל המפעל וכל המגמה והנטייה של החיים. איזושהי תבנית פנימית שהיא תהיה לכל מה שיוצא החוצה, במפעל, במגמה, בנטייה. כל החיים כולם זה התפרטות של המחשבה היסודית. מה שהחיים מגלים, הם מגלים את המחשבה היסודית, כלומר את הצורה. ולמה החיים התגלו כמו שהתגלו? בגלל המחשבה היסודית, כלומר בגלל הצורה. זה מחשבה עליונה המקורית שבנשמה. שממנה החיים נשאבים. חיים נשאבים, הם... יש איזשהו שפע שנמשך מאותה מחשבתיות פנימית, ומתגלים החיים והם מסתגננים, מקבלים צבע, מקבלים לבוש. נקודת שוהם, אין לי מושג מה זה נקודת שוהם. נקודת שוהם פנימיותה של התגלותה של הנשמה. כן, כשהנשמה מתגלית, אז הגוון הזה, השוהם הזה, זה כל הח... כנראה כל החיים שמתגלים ב... ב... קוף קף זין, באלף? בעמוד בכרך אלף? שוהם מציין את המחשבה היסודית, נקודת גובהה של התגלותה של הנשמה. כלומר, הגילוי הכי עליון של הנשמה זה לפני ההתפרטות, לפני ההסתגננות. זה לא נשמה מצד אחד, הנשמה היא פנים פנימית, זה כבר התגלות הנשמה, אבל זה הנקודה הגבוהה של התגלות המחשבה. זו המחשבה היסודית. אבל למה זה שוהם? מעניין. טוב, אחר כך הגדרה קצרה יותר. המחשבה המהותית של כל החיים ושורש כל המחשבות כולן, וממילא גם כל המפעלים כולם. אז זה צורה. צורה זה הכוח הפנימי הנפשי שהוא יסוד לכל סגנוני וביטויי החיים כולם. אידאה, מה זה ראי אידאה? מה? אז למה זה לא עיין ערך אידאה? נו כן, אני זוכר, שכחתי. אז למה זה ככה? שכחתי, מה הפירוש? אידאה. אידאה. עמוד יוד. אידאה. מין נשמה. המשכת כוח של צורה רוחנית שיש לכל דבר בעולם. זה סוג של נשמה כזו, כי זה לא, לא מה שאנחנו מדברים על נשמת האדם, אלא פה הכוונה הכוח המחיה. המשכת כוח של צורה רוחנית שיש לכל דבר שבעולם. כל דבר שבעולם יש לו את האידאה שלו. את, ה, את הנשמה הצורנית שלו. הלאה, הערך הרוחני האידיאלי של המציאות. פנימיות הדברים, מציאותיות רוחנית או הרוחניות המציאותית. מציאותיות רוחנית או הרוחניות המציאותית. זה על הממשק שלהם. מציאות התוכן הרוחני שהוא שורש המציאות. שורש רוחני מציאותי שעומד ביסוד המציאותי של כל דבר. מציאות רוחנית שהוא מקור המציאות החומרית. על פי זה למהלך האידאות, זה יסודי עולם מוכנים מחשבתיים מציאותיים שמופיעים במהלך הדורות של קוראי הדורות. טוב. בין המושג האפלטוני הזה ובין מובנו המגויר על ידי הרב, הבדל שבין קודש, חול לקודש. עכשיו הוא יסביר את זה. שימו לב שאיך שלמדנו עד עכשיו, אז האידאה היא נשמה חיונית, פנימית, שמחיה את הדבר ועושה את עצמותו להיות אותו העצם. בכל הנבואה מביא רב דוד שבתפיסת היווני, נכון, למדנו את זה בתחילת עין א', אני חושב, ישנם שני פרינציפים. הרוח והחומר, הסיבה השכלית והישות הדוממת. כמו כן מציין שם, הצורה או האידאה בת האומנות הלילית צפויה כמו צלם אולימפי. צורה חסרת חיים. היווני, תפיסת היש של הפילוסופיה, על כל פנים, הפילוסופיה העתיקה שביוון, כי לא בטוח שזה נחלתם של כל הפילוסופים, ישנם שני פרינציפים. פרינציפים זה כוחות פועלים, כוחות, נקרא לזה כוחות עצמאיים, שיש להם את המנגנונים שלהם, אם אני מבין טוב. רוח והחומר. לרוח נקרא סיבה שכלית, לחומר נקרא ישות דוממת. ויש ביניהם דיכוטומיה. יש את הישות החומרי הדוממת, החומר מצידו, מצד אחד, ויש את הסיבה השכלית, הרוח מצד אחד. התפיסה השניותית הזו היא קשורה לקביעה הבאה, שמה זה צורה, מה זה אידאה על פי היוונה, על פי היווני. זה בת אומנות אלילית שהיא צפויה כמו צלם אולימפי, צריך לצפות בה, ועל ידי הצפייה בה אז לגוון את החיים, כלומר לתת תוכן לחיים. אבל זה על ידי צפייה, זה כמו על ידי צפייה בפסל מת. האידאה היא מתה, היא נקרא לזה איזשהו אידיאל, אבל האידיאל הזה הוא אידיאל, הוא אידיאל יבש. אין את האידיאל הזה במציאות, אולי המציאות מוכרחת לצפות בו באידיאל הזה, וממילא להתחנך לאורו, להתחנך לא במובן דווקא של חינוך ילדים, אלא לגלות אותו. צפויה כמו צלם אולימפי, אבל היא מצד עצמה הצורה הזו, היא פסל. זה משהו אלילי. זה אלילי, אליליות מודרנית. צורה חסרת חיים. קביעות אלה נגזרות זו מזו. אותה דיכוטומיה שיש בין הסיבה השכלית לישות הדוממת, בין החומר לרוח, היא ממילא אומרת שהצורות השכליות הרוחניות מהן, הן משהו שצופים בו. אבל זה לא מציאות חיה, נפשית, נשמתית, המחשבה היסודית שביסוד אותו דבר. וממילא היא, היא נשמתו, היא שורשו של הדבר. וזה לא עניין של חינוך, כלומר צפייה והעתקה. זה עניין של אז רמת השפע הפנימי, החיות הפנימית שישנה בעומק החיים של כל דבר ודבר, של העולמות, של האדם, של החברה, של האומה. שם מתחיל הוויכוח בגרת עין א', האם זה אידאה, האידאה הזאת היא נשמת היהדות, או האידיאל של היהודים. אבל אידיאל של היהודים זה משהו מת. עכשיו בוא בכבוד רשר ירש, תקבץ פה את כולם סביב האידיאל הזה, שכולם יצפו בצורה האולימפית הזו. אבל הצורה של ישראל, על פי ההבנה העמוקה של המושג צורה, זה החיוניות הישראלית שזורמת בתוככי נשמתה. נקודת השואם של התגלות הנשמה שלה. זה לא עניין עכשיו לצפייה והעתקה ויישום. לעומת זאת, בחוכמת הקודש, האידאה החיונית, אחדותית, כללית, אין מקום לדיכוטומיה זו שבין הרוחני לחומרי. הישות המקבלת את הצורה, היא לא דבר אחר מאשר כוח החיים שבצורה.
מעצבת אותו להיות כזה?
לא בטוח ש... יכול להיות שצריך לגלות את הצורה. יכול להיות שאדם קרוא להופיע את צורתו. כלומר, את המדבר שלו. אבל זרוע בתוכנו פוטנציאל הצורני שלנו. וכן, ויש דחיפה מסוימת. יכול להיות שכיוון שלא מבסטים את הדברים כראוי, אז זה לא ממילא יופיע, זה יופיע בסיבוכים, אבל יש דחיפה. וזה לא הלבשה חיצונית על האדם את צורתו. ולכן, מה זה חומר ורוח? זה עין ואח. הישות המקבלת את, ה, את התוכן הרוחני, היא דבר אחד באמת עם התוכן הרוחני. כשיש אותו, יש את צורתו, וכשיש את צורתו, יש אותו. עיין מאמרי ראייה, שם מה זה 234? האחדות והשניות? אני חושב שזה האחדות והשניות, אני לא בטוח. אנחנו לא יכולים ללמוד בכיתה שלנו ביום חמישי. ראה במדור זה שחלים נבדליים. זה למדנו בכוזרי, לא? מה? יש את זה שם, לא? אני לא זוכר. שחלים נבדלים, שין סמכי. נראה שמציאות... המבטא של השכלים הנבדלים, זה פסקה חשובה. נראה שמציאות המבטא של שכלים הנבדלים הונח לכתחילה על השכלים שהם במהותם נבדלים מהמציאות האלוהית, שבה כלול הכל בתכונה אחדותית ואין פירוד והבדל כלל. ואלה הם השכלים הנבדלים במהותם בתור מציאות נפרד, נפרד לעצם. אלא שמסובבים מהעילה הראשונה. בתור כוונה שנייה, הסיעו אחרים את התוכן של מבטא על הוראה של הבדלתם ופירודם של אלה הנמצאים השכליים מן החומר. כלומר, שאינם נשואים בגוף חומרי. אנחנו רגילים במושפעות מן הפילוסופיה להגיד שהשכלים הנבדלים, הכוונה המציאות העליונה מאוד מאוד מאוד. אבל הרב כותב שהשכלים נבדלים בכוונה הראשונה של המושג הזה, הונח לכתחילה, על שכלים שהם במהותם נבדלים מהמציאות האלוהית, שבה כלול הכל בתכונה אחדותית ואין פירוד והבדל כלל. ואלה השכלים הם נבדלים במהותם, בתור מציאות נפרד. כלומר, שכלים נבדלים זה כבר איזושהי מציאות שהיא נשפעה, יצאה החוצה. סליחה. יצאה החוצה מהמציאות האלוהית, פשוטה שבה הכל קשור באחדות אחת. השכלים הללו הם כבר התגוונו למטה. זה שכלים נבדלים. הם מסובבים מהעילה הראשונה, מהמציאות האחדותית הפשוטה. אבל הם למטה ממנה. אבל בתור כוונה שנייה, לקחו אחרים את התוכן הזה, השיעו אחרים את התוכן של מבטא, על הוראה של הבדלתם ופירודם של אלה הנמצאים השכליים מן החומר. להפוך את השכלים הנבדלים כאיזשהו עניין שהוא נבדל מן החומר. יש את השכלים הנבדלים ויש את החומר, וממילא איזשהו דיסוננס ומאבק ביניהם. אבל זה לא נכון, אצלנו השכלים הנבדלים זה איזשהו ביטוי יחסית, כן? מצומצם, יש דברים יותר מצומצמים, אבל יחסית מצומצם של הנקודה אחת. אבל בשורש הכל, הכל אחדותי. כל מה שיושפע מהאחדות הפשוטה האינסופית, בלוע בה, כי אנחנו קוראים לזה כשלבת בגחלת. הכל גנוז בגחלת. עכשיו מתפרטים שכלים נבדלים, ולאחר מכן אולי עניינים אפילו, זה נקרא בשפת הקדמונים, אבים יותר, אטומים יותר. אבל הכל בשורשו כלול באחדות אחת. אבל הרוח הפלטונית הזאת, מה שעושה פה עם השכלים הנבדלים, זה פליטת פה שלה, שהיא מלמדת אותנו, שאצלה שכלים נבדלים, זה נבדלים מן החומר. וממילא שוב. על כן, השיטה הפלטונית היא רק קרובה לאורך הדמיימנותה. אבל לא ממש דרך האמונה. כי זה בדיוק ההבדל. האמונה הוא מה שהכל הוא... שפע של חיוניות אחת שנמשכת ממקור כל דרגין ועד סוף כל דרגין. אצילות רוחנית אחת, והנפש הגוי שלא מסוגלת להחליט את הריבוי, היא רואה את הדברים בצורה דיכוטומית. אצלה אין את האחדות הזו, כמו שהמהר"ל פותח לנו שם. היה נולד ראייה ב' תף פי ב' סימן נון. כנראה שזה הערה של הרב צבי יהודה. טוב, נעיין. האם המדור זה אובייקטיבי סובייקטיבי? שגם שם, המושגים הללו בגיור שלהם אצל הרב, זה כמו ההבדל בין חול לקודש. קודש זה החיוניות האחדותית, וחול זה שכל חילוני. זה דברים שהם לא החיים עצמם. טוב. חשבתי שנספיק יותר, נעמוד פה.